Live streaming is on.
אז אנחנו בליל הושענא רבה, יש לנו את האושפיזים של דוד המלך בראש, וכולם באים יחד איתו, שזו זכות מאוד 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 גדולה. זה מעניין שהרבי מביא שבאושפיזים החסידיים, אז יש שתי ספירות, יש ספירה אחת מהבעל שם טוב, ואז שמיני עצרת ושמחת תורה, זה שייך לרבי הרייץ ולרבי, ויש ספירה שמתחילה מאדמור הזקן, שזה אומר שהיום זה האושפיזים של הרבי, לפי הספירה הזאת. נכון. אז באמת זכות גדולה מאוד בכלל לשבת בסוכה, ובטח בלילה כל כך מיוחד כמו הושענא רבה. הושענא רבה, אנחנו רק ככה נזכיר, זה בעצם גמר החתימה, זה יום מאוד 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 גורלי, ולאו דווקא בהיבט האישי של איזה שנה תהיה לי, בעצם האדמור זקן מסביר שכשאנחנו מדברים על ימי הרחמים והסליחות, כשאנחנו מדברים על חודש תשרי, אז זה שזה מכתיב לנו את כל השנה, כשאנחנו מדברים על הדין של ראש השנה, מה שבעצם נגזר שם, זה כמה הערה אלוקית תהיה לנו במשך השנה. וזה תלוי, קשר הדוק, במה עשינו עם ההערה האלוקית שהייתה לנו בשנה האחרונה. אבל בעצם היום הזה הוא יום מאוד מאוד גורלי לסיבה ולמטרה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בכלל כדי להתגלות כאן, וכל מה שיש כאן מעבר לזה קשור בשאלה האם אנחנו מרגישים פה את הקדוש ברוך הוא יותר, או מרגישים אותו פחות. האם העולם מוכר לנו אשליה גדולה יותר, או פחות. זה בעצם שם המשחק. אז כשאנחנו מדברים עכשיו על יום הושענא רבה, על גמר החתימה, אנחנו צריכים להחזיק בראש, שזה נכון שכשאנחנו רוצים להגיע את גמר החתימה, אנחנו רוצים לדבר על חשבון הבנק שלנו, ועל הבריאות שלנו, ועל כל מיני דברים כאלה ואחרים, אבל כדאי לזכור שבעצם, הגילוי האולטימטיבי של הקדוש ברוך הוא כאן בעולם הזה, גם מסדר לנו את כל הדברים האלה. מה המשמעות של זה אומרת? המשמעות של זה שבעצם, הקדוש ברוך הוא מתגלה דרך הבריאות שלנו. ממלכת יהודה הייתה אגדה, למה? כי הקדוש ברוך הוא העיר דרכם בעולם, ואז מטבע הדברים הם חזקים, ומטבע הדברים הם מבוססים, ומטבע הדברים מה שקורה בפנים מסודר. מה שקורה בפנים הוא נכון. כלומר, זו התוצאה הנלווית, זו לא המטרה. כי בעצם כולנו יודעים שחשבון הבנק הכי מסודר בעולם ומצב הבריאות הכי אידיאלי בעולם הם לא באמת הפתרון לרווחה האמיתית שלנו. וגם מי שנמצא במקום הזה יש לו פתאום דברים אחרים או אי שקט אחר שמופיע לו. קראתי פעם איזשהו ספר של סופר לא יהודי לדעתי אפילו, שמדבר על סוגיות שאומר שנשים עשירות נוטות להיכנס לדיכאון. למה? כי כבר אין להם תירוץ. להיות בבסה. אישה, יש לה את הטבע שלה, שבו המצבי הרוח שלהם לא תמיד קבועים. עכשיו, כשאין כסף, הבעל יכול להבין את זה ולהכיל את זה, והוא אומר, אוקיי, אני מבין, הלוואי והייתי עשיר והייתי יכול לתת לך. אבל פתאום, כשיש כסף להכל, הוא לא מבין, אין לו תירוץ על מה להלביש את זה. אנחנו רוצים להרגיש טוב, לא כי זו המטרה, אלא כי שאנחנו מרגישים טוב באמת, מהמקום הנכון, זה אומר שקדוש ברוך הוא כל כך מתגלה פה בעולם, אפילו בפרטים הקטנים של החיים שלנו. וזה הבדל של שמיים וארץ, אם אנחנו מדברים על המטרה שלא בבריאה, או על להרחיב ולבסס את הנוחות שלי כאן, ולרפד לי את הגלות שלי בתוך עצמי. אז היום באמת מאוד מאוד גורלי, בפועל נוהגים לקרוא את חומש דברים לפני חצות הלילה, היום בלילה, נוהגים לקרוא את כל ספר התהילים אחרי חצות הלילה, ויש יהי רצון מיוחד שאומרים, אחרי כל ספר להושענא רבה. כדאי מאוד להגיד את זה. ומחר בבוקר יש לנו בעצם סדר הושענות שהוא יותר ארוך למי שפנויה ומסוגלת לומר. מי שלא הקדוש ברוך הוא יקבל את מה שהיא יכולה לומר. בסוף סדר ההושענות חובטים ערבות. לוקחים 5 ערבות שהיום בלילה אפשר להשיג אותם כמעט בכל ריכוז או בכל אזור שיש שומרי מצוות. ובעצם אחרי התפילה מקים את הערבות ברצפה 5 פעמים. הרעיון שעומד מאחורי זה הוא רעיון מאוד מאוד עמוק של המתקת הגבורות. ושוב, מה זה המתקת הגבורות? זה ההתגברות של השפע שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, שאנחנו נקבל אותו כהתגברות של שפע, ולא שהכלים שלנו יהיו מצומצמים מדי, ואז זה חובט בנו ולוחץ לנו ומעיק לנו. עניין נוסף שנוהגים לעשות בהושענא רבה, זה לאכול סעודת יום טוב. זאת אומרת, זה לא יום טוב, מותר לגעת במוצה, מותר לעשות הרבה דברים אחרים, אבל לאכול סעודת חג ובצהריים, ולאכול קרפלח. שקרפלח, מה שאנחנו עושים, קרפלח זה בעצם בשר אדום, שמקפלים אותו בתוך בצק לבן, קמח. כשדואגים, יוצרים מזה צורה של משולש, יש כל מיני וריאציות, זה יכול להיות בורקס, זה יכול להיות משהו מטוגן, זה יכול להיות מאפה ששמים במרק. עכשיו הרעיון, בדיוק, הרעיון שעומד מאחורי זה, זה אותו רעיון של המתקת הגבורות. זה אותו רעיון של לקבל את ההתגברות של השפע שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, ושיהיו לנו כלים לקבל אותם. כי כולנו מכירים את זה. שנייה אחת. כשהקדוש ברוך הוא נותן לנו, אנחנו כולנו מכירים את זה בחיים. כשהקדוש ברוך הוא נותן לנו ברכה, והוא נותן לנו שפע, ולא היו לנו כלים להכיל את זה. ואנחנו יכולים לראות נשים אחרי לידה מאושפזות במחלקות סגורות, כי לא היה להם כלים להכיל את הברכה שהקדוש ברוך הוא נותן להם. ואנחנו יכולים לראות כל מיני סיטואציות כאלה. זה מאוד מאוד אמיתי, זה פוגש אותנו לגמרי בחיים. אנשים שזכו בלוטו, לרוב, בטווח של חצי שנה שנה, נכנסו לחובות, במקרה הטוב, רק של ערך הזכייה. אם לא פי שתיים מזה. סטטיסטית. כי אין להם כלים לקבל את השפע. וברגע שאין כלי לקבל... זה שאלה אחרת, זה סוגיה פסיכולוגית אחרת שלא ניכנס לזה. אבל הרעיון בהקשר הזה, זה שברגע שאין לנו כלים לקבל את השפע, אנחנו בצרות. אנחנו בעצם עוברים תהליך, שבמקרה הטוב הוא יוצר, הוא תהליך צמיחה, ויש לנו כאבי גדילה, ובמקרה הפחות טוב אנחנו תקועים שם באותו שלב ולא מצליחים לצמוח, וזה כואב שוב ושוב ושוב, עד שאנחנו מסכימים לתת לקדוש ברוך הוא לארגן לנו את החיים. אבל זה באמת לא פשוט. זה לא פשוט. וביום הזה בעצם אנחנו עושים כל מיני פעולות שהמטרה שלהם בסך הכל באמת להמתיק את הגבורות, לגלות את האור האלוקי של הקדוש ברוך הוא, כמו שהוא כאן בעולם הזה בצורה ישירה, ברורה, בהירה, שבאמת נזכה להארת פנים ולגאולה בחסד וברחמים ולהסכים לקבל את מה שקדוש ברוך הוא נותן לנו. אנחנו בסרט מאוד מאוד גדול בסיפור האהבה הזה בינינו, של הוא רוצה לאהוב אותנו ואנחנו יש לנו בעיה. אנחנו באים אליו בסרט, שזה לא שפת האהבה שלי, דבר איתי אחרת, וכל מיני כאלה. אבל הוא רוצה לתת לנו את האהבה שלו. וזה היום, להתפלל, להסכים לקבל את האהבה שלו כמו שהיא, ואת הגאולה שלו כמו שהיא. הרי כבר הסביר לנו שהכל נמצא כאן בעולם. העניין של הקרפלח זה שהבשר הוא אדום, שהוא מסמל את הגבורה. אם את רוצה לעשות טריקים בהמתקת הגבורות בחיים שלך, על הכיפק, אני לא ממליצה. אבל כבר פגשתי כאלה שמשתמשים בעגבנייה. אבל הבשר הוא באופן כללי שייך לגבורות, לא רק בגלל הצבע. אז יש לו עניין. השיעור שלנו בהשגחה פרטית, שנה ליל או שנה רבה אצלנו ביום ראשון. יום ראשון יש לנו את הקביעות של השיעור שלנו בליקוטי שיחות, פרויקט ליקוטי שיחות העולמי. אז אנחנו באמת נלמד כאן. השיחה שלנו עכשיו תהיה בעצם על פרשת בראשית. פרשת בראשית אנחנו מתחילים לקרוא אותה בשמחת תורה, חוץ מכל החשיבות, המשמעות והמעלה של היום הזה של הושענא רבה, שכמו שאמרנו דוד המלך והרבה מובילים בראש ביום הזה, יש לנו באושפיזין, יש לנו גם את זה שזה ערב שמחת תורה. ובשמחת תורה אנחנו בעצם מתחילים לקרוא את פרשת בראשית. אז כאן אנחנו נלמד שיחה מאוד מעניינת של הרבי על פרשת בראשית, ואחרי שנתמקד בעניין של הפרשה, אז אנחנו, הרבי מחזיר אותנו ולדבר איתנו על שמחת תורה, הרעיון של שמחת תורה ואיפה זה בעצם, מה, איפה אנחנו מול המסר הזה מהפרשה עם שמחת תורה. השיחה בנוגע לפרשה, סובבת סביב סוגיה אחת שאני לא יודעת כמה דיון נשפך על הסוגיה הזאת, בעצם על השאלה למה התורה נפתחה באות בית. בית ולא א'. אז אנחנו נתחיל עם שלושה תירוצים שונים שמובאים, ואז הרבה שואל על כל אחד מהם, ובסוף מחבר לנו את כולם ביחד. אז פרשת בראשית. בעניין התחלת התורה באות בית, בראשית ברא גומר, ולא באות א', שהיא הראשונה בכף בית האותיות, מצינו כמה ביאורים, ומהם, חלק מהביאורים שמצינו, הרבה מביא לנו כאן. א', בירושלמי, איתה, וכיוון שא' היא לשון ראשי תיבות, ארירה, לשון ארור, וב' היא לשון ראשי תיבות ברכה, לפיכך אין התחלת התורה באלף כי אם בבית. אז הירושלמי מביא, תלמוד ירושלמי מובא שם, שהסיבה שהתורה נפתחה באות ב' ולא באות א', כי המילה ברכה מתחילה באות ב' והמילה ארור מתחילה באות א', אז אנחנו רוצים להתחיל בברכה. באום נוסף, ממקום אחר, במדרש נאמר שתמונת האות ב' הסתומה משלוש רוחות ופתוחה מרוח רביעית, צפון, דומה לעולם. שנברא באופן ששלוש רוחותיו סתומות וגדורות, ורוח צפונית נותרה פתוחה. והטעם, שמא יבוא אדם ויאמר שהוא אלוקה, ועל זה ישיבו לו, אדרבה, כיוון שנותרה רוח צפונית הצריכה תיקון, יתקנה ויש למנה הוא. המדרש מבין לנו משהו אחר, המדרש מבין לנו למה האות ב' היא זו שפתחת העולם, כדי לספר לנו, שבעצם יש צד צפון הוא נשאר פרוץ, הוא לא גדור בבריאה של העולם. ואז אם יבוא אדם ויגיד שהוא בעצם הקדוש ברוך הוא, הוא ברת העולם, יגידו לו, אדרבה, אין בעיה, בוא תסגור את הפינה הזאת. אם עשית את הכל, אתה בטח יכול לסגור גם את הפרצה הזו שנשארה. ואז הוא בעצם נשאר עם ההוכחה שהוא לא בורא העולם. אז היה לנו תירוץ אחד מהנגלה, מהגמרא. תירוץ אחד מהמדרש, ועוד הסבר הרבה מביא, בספרי קבלה מבואר, שהתורה נלמדת בעולם הזה התחתון, היא בחינת התורה כפי שנמשכה כבר לעולמות בריאה יצירה עשייה. מהצילות. כי הפירוש הידוע, ועל תורתך שלימדתנו, ועל תורתך קי על התורה כפי שהיא בהצילות, שלימדתנו התורה כפי שהיא בעולם הבריאה. ולכן, התחלת התורה היא בבית, לרמז שהתורה שאנו לומדים למטה היא המדרגה השנית בתורה. א' היא המדרגה הראשונה בתורה, היא תורה שבאצילות. ספרי קבלה יש לנו הסבר אחר לגמרי. הארי הקדוש מביא שהעניין שהתורה נפתחה בבית זה כדי להגיד לנו שזה התורה כמו שהיא ירדה כבר לעולם הבריאה. ולפני האות ב' יש את האות א', את התורה כמו שהיא בעולם האצילות. זה שוב א' לב'. אך לכאורה, דרושה הסברה בכל אחד משלושת הטעמים הנ"ל. עכשיו בא הרב ואומר, יש לנו כאן משהו שהוא לא לגמרי תפור עם, עם, עם כל אחד מההסברים שהבאנו כאן. א', בתירוץ הראשון אינו מובן, כקושיית אבן עזרא. הלא מצינו ריבוי תיבות הפותחות בבית, ויש בהם תוכן להפך הברכה. ולהידך, ישנן כמה וכמה תיבות הפותחות באלף, והוראתן היא עניין לטוב והברכה. התירוץ הראשון שמובא בגמרא בירושלמי, אז אבן עזרא שואל על זה אפילו, הוא אומר, מה הסיפור שלכם? בגלל שהמילה ארור מתחילה באלף, והמילה ברכה מתחילה בבית, גם המילה בגידה מתחילה בבית, נו, אז מה? וגם המילה אור ואלוקות מתחילה באלף, אז מה? כאילו, מה, יש רק מילה אחת שמתחילה באות הזאת, וזאת הסיבה, יש לנו כל כך הרבה מילים שמתחילות באותיות האלה, למה דווקא זה הסבר, למה זה כאן ולמה זה כאן? בתירוץ השני של המדרש, שאמרנו שהאות ב' היא פתוחה כדי לאשר לנו את צד צפון פתוח, בתירוץ השני, הלא הטעם שהתחלת התורה הייתה צריכה להיות באלף, ומפני שכך נדרש על פי סדר התורה. וכיוון שאלף היא האות הראשונה דקף בית אותיות, הנה זה גוף הראיה שהיא גם הראשונה במהלך הולך. ואם כן, מאחר שמצד סדר התורה הייתה התחלה צריכה להיות באלף, קשה לומר ששינתה התורה את סדרה להתחיל בבית, כדי שתהיה מתאימה למציאות העולם, שהוא בדוגמת האות בית, סתומה משלוש רוחות כולו, שהרי העולם נברא על ידי ובשביל התורה, כמאמר הזה, להסתכל בה, באורייתא וברא עלמא, בראשית בשביל התורה, שנקראת ראשית, ולא להפך עצמו שלו. המדרש בא ואומר, למה התורה נפתחה באות ב'? כי העולם פתוח בצד צפון. עכשיו רגע, מי קדם למי? התורה או העולם? התורה. אז התורה מותאמת לעולם, העולם הוא בשביל התורה. אז התורה מתאימה את עצמה לעולם, זה הרי לא הגיוני. זה בדיוק הפוך. אז מאיפה, ההסבר הזה לא מתיישב לנו, יש לנו בעיה חמורה איתו. עכשיו נעבור להסבר של הארי הקדוש, הקבלה. שמענו, זה עולם האצילות ועולם הבריאה. בתירוץ השלישי, הלא אנו אומרים ונתן לנו את תורתו. היינו שהתורה היא כפי שהיא אצל הקדוש ברוך הוא, תורתו. היא עצמה ניתנה לנו מאיתו באותו סדר, בעולם הזה התחתון. וממילא, כשם שהוא בתורה שניתנה לנו, ועל דרך זה גם התורה שבאצילות, מתחילה בבראשית ברא וגומר בבית, ולא רק התורה שבאצילות, אלא אף למעלה מזה, בכל דרגה שבה יש מקום לבחינת אותיות, התחלת התורה היא בבית. ואם כן, שוב הקושייה במקומה עומדת, מפני מה התחלת התורה שבאצילות, ולמעלה יותר היא בבית. מה הרי הקדוש אומר? הרי הקדוש אומר, התורה מתחילה בבית כדי לספר לנו, שאנחנו בעולם הבריאה, לא מעבר לזה. יש עוד הרבה מעין זה, לפני כן יש את עולם האצילות. אבל אומר הרי בשנייה אחת, אנחנו מברכים על התורה, ברכת התורה, אנחנו אומרים, ונתן לנו את תורתו. כלומר, התורה של הקדוש ברוך הוא כמו שהיא, בסדר, בירידה של השתלשלות של מדרגות, אבל כמו שהיא למעלה, כך היא אצלנו. כלומר, בכל דרגה שבה יש משמעות לאותיות, יש שם אותיות, זו התורה שנמצאת שם. אז גם בעולם האצילות, התורה מתחילה באות ב'. וגם למעלה מזה, התורה מתחילה באות ב'. אז אנחנו עוד פעם באותה שאלה, למה היא מתחילה בעולם האצילות באות ב', כדי להגיד לעולם האצילות שיש את עולם האצילות. אנחנו שוב פעם, זאת אומרת, כל התירוצים האלה בעצם אומרים לנו, מתייחסים ביחס של התורה לעולם. והרב בא ואומר לנו שנייה אחת, בואו נשים לב שהתורה קדמה לעולם.
אז מקדם לתורה. מקדם לתורה.
ישראל.
נכון.
כיוון יפה, כיוון יפה. מעניין. בואו נראה איך זה כאן. תראי, זה צמצום. אבל הצמצום הוא ביכולת שלנו להבין את התורה. זאת אומרת, הצמצום הוא כזה שכאן יש לנו את הסוגיה, האם הסכין הזה צריך להיות חלבי או בשרי, אוקיי? זה, התורה יורדת לרמה של המטבח שלך, של אם חתכת את הבצל ובאיזה סיר שמת את העוף, אוקיי? בגן עדן אין שם לא סיר ולא עוף ולא סכין ולא בצל. ולומדים שם את אותה תורה, אבל מה לומדים שם? את הטעם הפנימי, את המהות של מצוות כשרות. שמשם בהשתלשלות נגזרות ההלכות כמו שאנחנו מקיימים אותם כאן. ובמקום גבוה יותר לומדים את המהות העמוקה יותר. אבל הטקסט הוא אותו טקסט. בכל מקום שיש טקסט, הטקסט הוא אותו טקסט. התורה היא כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. אנחנו רואים את זה גם כאן. בפשט רמז דרוש סוד, אנחנו לומדים כולם את אותם פסוקים. אז משהו מעין זה נמצא לנו בעצם כשאנחנו מדברים על ההשתלשלות של התורה. פליאה נוספת בדבר, אומר הרבי. על פי כל הביאורים הנעל נמצא, שהתחלת התורה צריך להיות דווקא בבית, ולא באלף. ומכל מקום, זאת אומרת, כל מה שהבאנו עד לכאן, מסביר לנו למה התורה צריכה להתחיל דווקא בבית. כאילו אין מקום בכלל לזה שהיא תתחיל באלף. אבל יש לנו סיפור מעניין בגמרא. מסופר בגמרא, שבעת שתרגמו הזקנים את התורה לתלמי המלך, נתן הקדוש ברוך הוא בלב כל אחד ואחד, שכיוונו כולם לדעה אחת, באופן תרגומם, ותרגמו את הכתוב בראשית ברא אלוקים, ואומר כאילו נאמר בו, אלוקים ברא בראשית. ואז באיזה אות התורה מתחילה? א'. אז הגמרא מספר לנו סיפור, שזה סיפור היסטורי מאוד מאוד משמעותי, והוא לא פשוט בכלל. בהקשר הזה אנחנו ניקח ממנו רק את הנקודה הזאת. אבל בעצם תלמי המלך לוקח 70 זקנים, סוגר כל אחד מהם בחדר נפרד ואומר לו, תתרגם לי את ספר התורה. עכשיו, תרגום זו מלאכת מחשבת, זה לא פשוט בכלל, לתרגם את התורה בכלל, מי יכול לעשות את זה? והיו כמה שינויים שהם מצאו לנכון לעשות כדי למנוע שיבושים בהבנה, וזה אחד מהם. הם כתבו אלוקים ברא בראשית, במקום בראשית ברא אלוקים. והיה שם נס מאוד גדול שהקדוש ברוך הוא בעצם נתן לכולם את אותה מחשבה לגבי השינויים שנכון לעשות, כי הם לא יכלו לדבר ביניהם. הם היו 70, הם היו 70 חכמים, 70 זקנים, אז זהו, אני זוכרת שהם תרגמו לשפה אחת, שאלה טובה, אני לא זוכרת סיפור במקור, אבל עד כמה שאני זוכרת זה היה לשפה אחת. אם יש לך ספר התודעה, הוא מביא שם לדעתי את הסיפור. זה מופיע במסכת מגילה. זמין לך. ומאחר שמן השמיים הכניסו בדעתם לתרגם הכתוב כאילו נאמר בו אלוקים ברא בראשית, זה הרי לא הייתה סתם מחשבה אנושית. זה היה נס. כלומר, זאת הייתה מחשבה אלוקית. הקדוש ברוך הוא דאג, נתן לכל אחד מהם את המחשבה הזו. הרי מכאן ראיה שישנה סברה שהתחלת התורה תהיה באלף. מכיוון שזה לא מחשבה אנושית, זה לא סתם תרגום של רב שמלמד איזשהו שיעור תורה בצרפתית, והוא מתרגם את הטקסט לצרפתית, אז הוא אומר את המילים שיוצא לו מהפה. הקדוש ברוך הוא נתן לכל אחד מהם את המחשבה, זה אומר שהקדוש ברוך הוא בא ואומר, יש מקום, יש הווה אמינא, יש סיבה לחשוב שהתורה צריכה להתחיל באות א'. יוונית. יוונית, כן. תודה. וכל ההסברים שלו, כן, כל ההסברים שהתורה צריכה להתחיל באות ב', לא היו מתקבלים בדעת על מהי המלך. ולכן היה הכרח בנס דנתן בלב כולם כולי. כשתלמי המלך מבקש את התרגום של התורה, כל ההסברים למה התורה צריכה להתחיל באות ב' לא היו עוברים אצלו. ולכן הקדוש ברוך הוא עשה נס מיוחד ונתן לכל ה-70 זקנים את אותה מחשבה. אלא שבנוסף לענן, עניין זה גוף הוא תמיה גדולה ביותר. ישנם בתורת אמת כמה וכמה טעמים, לשלילת התחלת התורה באלף. ואומנם אף אחד מטעמים אלו אולי היה יכול להתקבל בדעת על מהי המלך. אז הרב אומר ככה, מזה שהקדוש ברוך הוא עשה נס כזה, אנחנו מבינים שתלמי המלך לא היה יכול לקבל שום הסבר למה זה מתחיל באות ב', אחרת הקדוש ברוך הוא לא עושה את הנס הזה. מצד שני, שואל הרב, רגע, כל כך הרבה הסברים יש, מה שאנחנו הבאנו כאן זה רק 3, אבל יש עוד כל כך הרבה, ושום הסבר אפילו, אין אפילו הסבר אחד שאיך יכול להתקבל על דעתו, עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא היה צריך לעשות את הנס הזה? מה העניין? כאילו, מצד אחד זה כל כך חשוב שהתורה לא תתחיל באות א', ומצד שני, שום דבר מהסברים האלה לא יכול לעבור את תלמי המלך, שהוא רצה ללמוד את התורה, הוא ביקש את התרגום שלה, הוא ידע משהו בתורה, כן? אנחנו לא מדברים על מישהו שלא יודע כלום. והביאור בזה. כן, הוא היה גוי. על הפסוק, על מה עבדה הארץ, גומר, על עוזבן תורתי, את תורתי, אמרו חז"ל, שפירוש עוזבן את תורתי הוא, שלא ברחו בתורה תחילה. הוא מבואר. דאף שלמדו תורה הרבה, מכל מקום נעדרה מהם הכוונה להתעצם ולהתדבק בקדושת ורוחניות התורה, ולהמשיך השכינה אחרי. וזהו הפירוש לעבדה הארץ, כלומר, נחרבה ונשארה חומריות מבלי עובר שם קדושת השכינה, מבלי עובר שם קדושת השכינה. יש פסוק בנביא שמביא על מה, על מה עבדה הארץ. הרי חורבן היה דבר נורא 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 דרמטי. הוא אומר על מה עבדה הארץ? על עוזבה מתורתי. וחז"ל מסבירים, מה זה אומר עוזבה מתורתי? שלא ברחו בתורה תחילה. אומר הרבי. יכול להיות שהם למדו, ואפילו למדו הרבה תורה. אבל הם פספסו את הברחו בתורה תחילה. הם פספסו את הקדושה של התורה. הם רצו ללמד תורה בגלל כל מיני סיבות, אבל לא כדי להתאחד ולהתעצם עם הקדושה שבתורה. ואז מה קורה? כשיהודי לומד תורה, כי התורה הזו קדושה, הוא בעצם מגלה את השכינה כאן. הוא ממשיך את הגילוי האלוקות כאן. ואנחנו יכולים לראות את זה כשאנחנו נכנסים לבית. גם אם הבעלים לא נמצאים עכשיו בבית, אנחנו יכולים להרגיש אם היה שם לימוד תורה או לא. כי זה משנה את המציאות, זה משנה את העולם. מה קורה כשאנחנו לא לומדים תורה באופן הזה, כשאנחנו לא ממשיכים את הקדושה של התורה, אז עבדה הארץ. הארץ, החומריות, נשארת יבשה. נשארת מנותקת, כי השכינה לא יכולה לחדור בה. היא לא יכולה להיכנס. ועל זה עבדה הארץ. כלומר, אנחנו לא חייבים פיזית לצאת גיאוגרפית מהשטח של ארץ ישראל, אלא אנחנו יכולים לחיות כאן ולאבד את הארץ. כי השאלה היא אם בחלק הארצי של החיים שלנו, המשכנו את הגילוי האלוקי, את הקדושה של התורה. וזה תלוי בשאלה אם כשאנחנו לומדים תורה, אנחנו לומדים כדי להידבק, להתאחד עם הקדושה של התורה. פירוש. ובתורה יש שני עניינים. א', לימוד התורה בהבנה והשגה. תורה שבעל פה, אנחנו לא מקיימים את מצוות לימוד תורה בלי להבין את מה שאנחנו לומדים. אנחנו יכולים לקרוא תורה שבעל פה, וזה חסר משמעות אם לא הבנו משהו כזה. נכון. כשאת קוראת את ספר הרמב״ם, קודם כל הרב דיבר על ללמוד את השיעור של הרמב״ם, הוא דיבר על ללמוד חיטת. אנחנו הפכנו את זה לקרוא חיטת, אנחנו הפכנו את זה לקרוא רמב״ם. אוקיי, אז קודם כל חשוב להבין שהרב דיבר על לימוד רמב״ם. אוקיי? אבל אז הגישה שלנו ללימוד השיעור היומי היא בכלל אחרת לגמרי. כי אנחנו ניגשים לזה במקום שאנחנו רוצים ללמוד, או ממקום של בוא נסמן עוד וי לעוד מטלה יומית. יש את החוברת של הדבר מלכות, יש שם הרבה פעמים ביאורים.
יש טלפון
ל... יש שם גם ביאור על השיעור של הרמב״ם? את יכולה לבדוק אם יש שם... חיטת יש שם, יש שם גם רמב״ם? תראי, באופן כללי השיעורים של המצוות של הרמב״ם, אם את מדברת על ספר המצוות, זה תרי"ג מצוות. ורוב הדברים שם הם די פשוטים להבנה. לא צריך להבין זה לכל העומק. ברגע שהבנת משהו מזה, יש כבר עניין של לימוד. להעמיק בהבנה, זה בעצם ללמוד את המסלול של השלושה פרקים. כדי להעמיק במצווה ומה המשמעות שלה, אבל לדעת שיש מצווה לעשות ככה או אחרת, לרוב זה לא כל כך מסובך. לכן למשל את מצוות קידוש החודש, המצווה היא לקדש את החודש. זהו, את יודעת שיש מצווה לקדש את החודש. איך, מה, כמה, זה כבר באמת הרבה יותר מורכב, וזה במסלול של השלושה פרקים. אבל אם יש שאלה ספציפית, על שיעור ספציפי, אפשר לנסות לבדוק מי יכול לעזור. אבל העניין הוא שיש חלק בלימוד התורה שכל הסיפור שלו זה הבנה. וחשוב, נורא נורא חשוב להבין את זה. כי כל כך קל ליפול למלכודת הזאת של שמעתי משהו ולא הבנתי כלום, אבל הנה למדתי משהו. חשוב להבין שהקדוש ברוך הוא רוצה שנשתמש בשכל. שגם כשאנחנו שומעים משהו לא נקבל אותו כזה ראה וקדש. לא. אם משהו לא מסתדר לי, אז נורא חשוב לשאול ולהתאמת. לא כי השכל הוא חשוב בפני עצמו, אלא כי הוא האמצעי שלי, ללמוד את התורה הקדושה. ויש עוד עניין בתורה, יש עניין להבין, כמו שאמרנו, ויש עניין נוסף, והעניין השני הוא הידבקות והתאחדות עם נותן התורה. שזה עניין קדושת התורה ועצמותה שהיא למעלה מן השכל. אז יש רובד אחד בתורה שהוא קשור בסוכן, ורובד אחר שהוא דווקא מעל השכל, לא קשור בסכל. זה החיבור לקדושה של התורה. והסדר בזה הוא שתחילה, עוד קודם לימוד התורה, צריכה להיות ההתמסרות והידבקות בבחינת עצם התורה שלמעלה מהשכל. וכלשון הגמרא, ברכו בתורה תחילה. ולאחרי זה לימוד התורה בהבנה והשגה. אז הסדר הנכון שיהודי בא ללמוד תורה צריך להיות ככה, שקודם כל הוא מברך על התורה, ברכת התורה. וזאת ההלכה, אסור ללמוד תורה לפני שמברכים את ברכת התורה. לכן זה חלק מברכות השחר. אחרי שאנחנו מברכים את ברכת התורה, אחרי שאנחנו זוכרים, אנחנו מפנימים, אנחנו מתחברים רגע נפשית, מהותית, לידיעה שהתורה היא תורה קדושה, ודרך לימוד התורה אנחנו מתחברים לקדושה של התורה, שהיא לא רציונלית, והיא לא לוגית, אלא היא הרבה מעבר, אחר כך אנחנו יכולים לפתוח את השכל ולשבת וללמוד את התורה. שמעתי לא מזמן שמישהו שאל סיפור על חסידים מהדורות הקודמים, ומישהו שאל על מה ההבדל בעצם בין החסידות, אני חושבת שאלו את הרובוצ'ובר, אני לא זכור, לא בטוחה, מה ההבדל בין לימוד חסידות ללימוד חקירה? הרי לימוד חקירה באופן כללי זה בעצם פילוסופיה, אוקיי? הפילוסופיה שעומדת מאחורי היהדות, והמון דיונים מאוד פילוסופיים על כל מיני פרטים והיבטים כאלה ואחרים של ההשקפה היהודית. עכשיו, כשאנחנו לומדים חסידות, אנחנו הרבה פעמים נכנסים מאוד מאוד עמוק לחקור כאילו את הקדוש ברוך הוא, את הדרגות האלוקיות, אנחנו בדיוק שם. אז ענה, אותו חסיד, אני לא זכורת באמת מי הוא, אני לא רוצה לומר סתם, אבל הוא אמר ככה, אמר שכשלומדים חקירה, הרבה מאלה שלומדים חקירה, הם מורידים את הכיסוי ראש. מי שלומד חסידות, הוא מוסיף עוד אחד על הראש. מה העניין בזה? כשבאים ולומדים חקירה, הגישה, האמירה היא, השכל שלי הוא המכריע, האם משהו צודק או לא צודק. ולכן... נכון. נכון.
יש סיפור דומה עם הדור הראשון.
לא, אבל יש גם חקירה בתוך היהדות.
יש איזה סיפור דומה עם הדור הראשון והחסידים לגבי הזקן.
נכון. עכשיו, כשאנחנו לומדים חקירה...
יש סיפור על
אז זה משהו אחר, נכון, זה מדע, נכון, נכון, לגמרי, לגמרי, לגמרי. עכשיו, ברגע שהגישה היא, שאני הולך ללמוד עכשיו את הכוזרי, למה אני הולך ללמוד עכשיו את ספר הכוזרי? כי אני רוצה לקבל החלטה מושכלת בנוגע לאמת של העולם, השכל שלי הוא הבסיס, הוא נקודת המוצא עליו הכל יושב, וכשהכל יושב על השכל, נורא קל להוריד את כיסוי הראש. אבל כשבאים ללמוד חסידות, אז קודם כל יש ברכו בתורה תחילה. השכל הוא לא המטרה, הוא לא העניין, הוא לא עליו מתבסס. התורה היא תורה קדושה, גם אם השכל מבין את זה וגם אם הוא לא מבין את זה. אלא מה? כדי שזה יחדור יותר בפנימיות, כדי שזה יהיה חלק מאיתנו, כדי שזה יבוא לידי ביטוי ביום יום שלנו, אנחנו גם מבינים בשכל, כדי שנוכל לברר ולזכך, ולהשתמש בכוח השכל שהקדוש ברוך הוא מביא לנו, אנחנו גם לומדים תורה עם השכל. אבל השכל הוא לא המכריע, התורה היא אמת, גם עם השכל לא מבין למה. וזה בעצם עושה את כל ההבדל, וזה מה ש... וזה בעצם הנקודה שהרבי מביא כאן. הסדר של לימוד תורה יהודי אמיתי, צריך להיות קודם כל ברכת התורה. קודם כל לזכור שהתורה היא תורה קדושה, נקודה. אחר כך בוא נלמד בשכל, ויש הרבה מקום ללמוד בשכל, וזה חשוב. וזהו גם הביאור בפשטות לזה שהתחלת התורה היא בבית ולא באלף. זאת בעצם הנקודה שבגללה התורה מתחילה באות בית. האות א' מורה לעניין הבא בראש. מה הדבר הראשון? ובית על העניין הבא, שני. עניין זה שאיש ישראל קורא ולומד בתורה, הוא כבר הבית דה תורה. כשיהודי פותח את הספר תורה ומתחיל לקרוא, זה כבר השלב השני. העניין השני שישנו בתורה, העניין הראשון, האלף דה תורה, הוא היותה מחוברת וקשורה לנותן התורה, שלמעלה מהבנה והשגה, למעלה מציור אותיות, ועניין זה צריך להיות עוד קודם עניין בראשית שבתורה, כהכנה ללימוד התורה. יהודי בא ללמוד תורה, אם אתה בדחת כבר את ספר התורה, אתה כבר במקום השני, בשלב השני. לפני שאנחנו פותחים את ספר התורה, לפני שאנחנו מגיעים לפסוק בראשית ברא אלוקים, אנחנו צריכים משהו לפניכם. לפני שאנחנו קוראים בראשית ברא אלוקים בשמחת תורה בבית הכנסת, אם רוצה השם עוד יומיים, אנחנו צריכים לדעת שיש לנו משהו לפני כן. והאלף לא, הוא לפני שאנחנו פותחים בכלל ספר התורה. ולכן התחלת כל הדרגות שבתורה, אפילו תורה שבאצילות, ולמעלה יותר, היא בבית. כי בכל מדרגה בתורה, ישנם שתי בחינות אלו. א', התורה כפי שנתגלתה, על פי כלי העולם ואותיותיו, ובית עניין נותן התורה של למעלה מאותיות. אז שאלנו, בעצם על פי, שאלנו על הביאור של הארי הקדוש, בקבלה, למה בעולמות עליונים התורה גם מתחילה באות בית, ואומר הרי בזאת התשובה, כי לא משנה מה הדרגה שאתה נמצא בה, אתה חייב לדעת שיש משהו מעבר עוד לפני שפותחים את הספר. ולכן התורה, בכל מקום שבו היא מפיעה לנו באותיות, היא מתחילה באות בית, כדי להגיד לנו יש שלב שלפני. כל הפירושים שישנם בתיבה או בעניין אחד, הרי הם שייכים זה לזה. באופן כללי, זו גישה של הרב והרב מביא את זה הרבה פעמים, שברגע שאנחנו רואים שני הסברים לעניין אחד, חייב להיות קשר ביניהם. כמו שנתבהר כבר פעמים רבות. לכן, יש לומר, בנידון דידן, ששלושת הטעמים והבירועים הנ"ל, נובעים כולם מנקודה כללית אחת, מהביאור הפשוט הנ"ל, שהאלף דתורה היא הידבקות וההתעצמות עם הדרגה של למעלה מההשגה, ועניין לימוד התורה בהבנה והשגה הוא הבית דתורה. זאת בעצם הנקודה, זה המפתח של כל שלושת ההסברים האלה, ואנחנו תכף נראה כל אחד מהם בפני עצמו. נקודה והסברה כללית זו באה לידי ביטוי בשלושה עניינים פרטיים בתורה, ופעולתה. ונרמזו בשלושת הביאורים הללו. אז הרב יביא לנו בהתחלה שלושה ביאורים. עכשיו אנחנו נראה איך הנקודה הזו, שקודם צריך להיות ברכו בתורה תחילה, קודם לזכור את הקדושה של התורה, ורק אחר כך ללמוד, בא לידי ביטוי בכל הסבר והסבר. ואנחנו נראה איך שבכל הסבר, יש כאן השפעה של הקדושה הזו בתורה, באדם שלומד את התורה, ובעולם עצמו, בבריאה. יש לנו בעצם שלושה הסברים, שזה בעצם מדורג, ההשפעה על התורה בעצמה, ההשפעה על האדם בעצמו, וההשפעה על הבריאה. אז בואו נראה את זה ככה. א', בנוגע לתורה הגופה, הפירוש על פי קבלה, שהאלף דה תורה היא התורה שבאצילות, והב' היא התורה שבבריאה. זה היה הסבר אחד. הסבר אחר, ב', הפעולה באדם. Okay, ההסבר הקבלי בעצם מתייחס לתורה בעצמה. ההסבר של הגמרא מספר לנו על הפעולה באדם הלומד את תורה, על, זה, על ידי זה שמבחין ומרגיש שההבנה וההשגה שבתורה היא רק עניין הבית שבתורה, נעשה לימודו באופן של בית לשם ברכה, ולא חס ושלום באופן של א', שאז הרי זה לשון, ערירה. ברור. ימל פעולת התורה בבריאה, כאשר לימוד התורה הוא כדבי, כשישנו או התחילה העניין האלף שבתורה, אזי מפעל התיקון דרוח צפונית שאינה מסובבת הנרמזת באות בית. אז יש לנו בעצם שלושה הסברים שהרבי בחר להביא לנו כאן, ובשלושתם אנחנו יכולים לראות שכשאנחנו זוכרים את הקדושה של התורה, זה מסביר לנו למה זה צריך להיות ככה. אז אמרנו, בקשר לתורה בעצמה, כשאנחנו זוכרים את הקדושה של התורה, אז אנחנו יודעים, הארי הקדוש מביא שבעצם התורה פותחת בבית כדי לספר לנו שיש לנו את עולם האצילות לפני כן. וזה בדיוק העניין, לזכור שיש משהו שקורה לפני שאנחנו פותחים את ספר, את ספר התורה. וזה נכון בכל דרגה. וזה נכון בכל דרגה.
הוא אומר שגם האצילות בבית.
נכון.
אז
וגם הכתר הוא בית, נכון? כל מקום שאנחנו פותחים הוא אותו עניין, נכון. הגמרא מביאה את העניין של האותיות, של איזה המילה ארור לעומת המילה ברכה, אז אומר הרבה, זה בדיוק אותו עניין, אם יהודי לומד את התורה באמת מתוך הלימוד הנכון, כלומר הוא קודם כל מברך בתורה, הוא קודם כל זוכר את הקדושה של התורה, אז הלימוד שלו מביא ברכה, ולא הופך חלילה להפך הברכה. והביאור השלישי של המדרש, שבתך זה היה הביאור השני, אבל המדרש דיבר איתנו על העולם בעצמו, על זה שיש רוח צפונית שהיא פתוחה, זה אותו עניין, שכשיהודי לומד בתורה באופן כזה, שהוא זוכר את הקדושה של התורה, אז הוא בעצם מתקן את אותה רוח צפונית. ואז אנחנו לא בבעיה עם זה. והסברה בזה. עכשיו הרב מרחיב לנו על כל אחד מהם. פירוש ברכו בתורה תחילה, אינו שהאדם יוצא ידי חובתו בכוונה של דבקות הנשמה באלוקות. כי אם שזוהי הקדמה שעליה להביא לידי לימוד התורה, כדיוק לשם חז"ל ברכו בתורה תחילה, היינו שלאחרי עניין ברכו בתורה מוכרח להיות גם לימוד התורה, בהבנה והשגה. אז קודם כל, מה זה ברכו בתורה תחילה? זה לא עניין של מצווה נקודתית שאותה אנחנו צריכים לעשות. זה לא שאני מדליקה נרות וזהו, אלא הברכה הזו היא הנוסח שחזל, ההגדרה שחזל קוראים לזה, זה ברכו בתורה תחילה. כלומר, חייב להיות השלב הבא. זה פותח לנו תהליך. זה לא רק עניין של לברך אני בבוקר בברכות השחר. אנחנו אומרים הרבה מאוד ברכות, אמרנו אותם וזהו. אבל ברכת התורה זה לא אותו דבר. מיד אחרי ברכת התורה צריך
ללמוד,
צריך לומר פסוקים של התורה. למה? כי זה ברכו בתורה תחילה. זה רק ההתחלה. אחר כך חייב לבוא שלב הבא. ויש גם את המשנה. אבל תורה שבכתב, רק לקרוא את הפסוקים זה כבר לימוד תורה. אלו דברים. כן. היינו, שלאחרי עניין ברכו בתורה, מוכרח להיות גם לימוד התורה בהבנה והשגה. ולכן מובן שהדבר בא לידי ביטוי, א', בתורה עצמה שלומד, ב', באדם הלומד, ג', בפעולת התורה באדם, בעולם, סליחה. כלומר, זאת אומרת, מכיוון שחזל אומרים, ברכו בתורה תחינה, אז חייב להיות שהדרך הזו לברך על התורה וללמוד אותה ככה, יוצרת לנו השפעה גם על התורה בעצמה, שהיהודי לומד, גם על הלומד, וגם על ההשפעה של התורה בעולם. א', כאשר האדם לומד תורה מבלי למסור ולדבק את נפשו בנותן התורה, אזי התורה שלומד היא בבחינת נפרד, חס ושלום מאלוקות, ועלולה אף לבוא מזה יניקה לחיצוני. ועניין זה נרמז במה שהראשי תיבות דבראשית מורה על תורה שבבריאה, ובעולם הבריאה היא התחלת עניין הפירוד, כמו שכתוב ומשם ייפרד. כשאדם לומד תורה, שוכח רגע את הקדוש ברוך הוא, הוא לומד תורה לעצמו. נכון, אבל לצערי לא רק שם. זה נכון, אבל לצערי לא רק שם. גם אצלנו כאן היום אנחנו יכולים לשבת וללמוד ורגע לשכוח.
למדנו על זה שפתאום אתה אומר חידוש ואתה נהנה מעצמך.
כן, נכון, נכון. אז מה קורה במקום הזה? במקום הזה בעצם אנחנו הופכים את התורה.
אנחנו בעלי תשורה, אנחנו הופכים את הגילויים האלה.
למה לא לעשות את זה נכון?
לא, 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 זה מאמר שאדמו"ר היה צריך לדבר על זה שכששניים מתנצחים כדי לראות מי מבין יותר, אז יש את התחושה של אני הבנתי את זה יותר נכון ממך.
לא, אני מדברת על באופן כללי.
ליהנות מלימוד התורה, זה חשוב מאוד.
הוא נתן לבעלי תשובה, נתן להם את הגילויים, נתן להם את האפשרות הזאת לחוש ולהרגיש ולהיות שייך ולהרגיש אלוקות ווואו, אז שיהיה התלהבות וכנימות וכל הדברים האלה, אלא אנשים שהם באים, כאילו אנשים שהם בדבר הפיזיקים כמו אלה שנולדו לתוך הדת, והם העבודה שלהם הם אחרת.
את יודעת, זה נורא מעניין, כי את לא הראשונה שאומרת לי את המשפט הזה.
כי זה מה שלימד אותי הרב שלי, זה לא שזה אני אמצלתי.
אני שומעת את המשפט הזה מהרבה אנשים. אני שומעת את זה מהרבה אנשים. אני באופן אישי, אם תרצי לספור, מגזע החסידים, איפשהו דור שמיני בחבד, את יודעת, כל התיאורים הכי יפים, הכי מבורכים. סבא רבא שלי, יש שאומרים עליו שהוא היה בינוני על פייטני, כל הדברים היפים, אוקיי? רב יצחק דובו, מאנגליה. ועם כל זה, אדמור הזקן, שכל החסידים שלה היו שומרי מצוות מבית. בסדר? כי בזמן שאדמור הזקן עוד לא היה בכלל את המושג הזה של יהודי חילוני. זה היה או מומר או שומר מצוות. כל החסידים שלה היו דוסים מבית, כמו שנקרא. והוא רצה לקרוא לתנועה שהוא הקים, תנועת בעלי התשובה. הוא אמר שמה שהוא רוצה זה לייסד קבוצה, תנועה של אנשים, דרך בעבודת השם שהיא דרך של תשובה. אז אני שומעת מה שאת אומרת מהרבה אנשים, אני שומעת הרבה פעמים את ההבדלים האלה, בין אלה שנולדו בבתים כאלה, לא שאלה. אבל זה בדיוק העניין, שבא על תשובה, עבודת התשובה, עבודת התשובה, עבודת התשובה, על פי תורת החסידות, כמו שאני מבינה אותה, היא רחוקה מאוד, היא רחוקה שנות אור, ממה שאנחנו קוראים היום לאדם שהוא בא על תשובה, בגלל שלפני 30 שנה, הוא בחר להתחיל לשים כיפה על הראש בגיל 20, או 30. עבודת התשובה כמו שאני מבינה אותה היא משהו אחר. היא לא בחירה ברגע אחד לשנות את אורח החיים, ומי האדם שמעולם לא שמר שבת, אלא להיות אדם שמר שבת. עבודת התשובה היא כמו שאת אומרת, היא החוויה, היא העבודה המתמדת על החוויה, ואחרי מספיק זמן שלמדנו חסידות, ואחרי מספיק זמן ששמרנו שבת, ואחרי מספיק זמן שאנחנו מתלבשים בצניעות, כמה אנחנו מתלהבים עדיין, מי ללמוד חיטת, כמה אנחנו מתלהבים, מי לשמור שבת, זאת עבודת התשובה. לדעתי, אבל יכול להיות שאני טועה. למה?
איפה אני במקום הזה? איפה ההתלהבות שלי כמו ההתלהבות שלי?
כדי שיהיה...
זה ממש מעניין אותי במקום כזה רדיף.
יש מאמר, אני חושבת שמאמר או שיחה שיורדת, שהוא מסביר, לא יודעת את מי פעמים מביאה את זה עכשיו, אבל מאיפה שהוא...
אוקיי.
שהוא מסביר שם שכדי שיהיה לנו את ההתלהבות, כדי שיהיה באמת עבודת השם, זאת אומרת, את מגיעה לאיזו דרגה מסוימת כמו שהיא מסבירה שאת מפסיקה להתלהב. כאילו, את כבר באיזשהו מקום. זאת אומרת, כל מתחילה הבעיה, פה את מפסיקה לעשות את עבודת השם שלה. הפסקת, את עומדת.
נכון.
עכשיו, בקדושה אין עומדת. יש או שאת עולה או שאת יורדת. אז כנראה את יורדת על שלום. אבל הוא אומר, כדי שיהיה באמת עבודת השם, צריך להוסיף בלימוד תורה עוד משהו קצת, במצוות, ובמצוות, ולהוסיף ולהוסיף ולהוסיף. והשפה הזאת, כמו שנוד, יש את הסיפור הזה על הפרסה, ששאול עושה את המאה פרסאות, שהוא עושה 101, אז אתה זוכר את הסיפור הזה? אז המאמץ, על משהו הקטן הזה, הוא כזה ענק ביחס לכל מה שאת עשית לפני זה. ואז פה יהיה לך את ההתלהבות.
וזה נכון לגמרי, אם לפני 15 שנה שמרתי שבת, או אם לפני 15 שנה לא שמרתי שבת. זאת אותה נוסחה.
נכון, אבל ההבדל המותי בין בעלי תשובה לאנשים שהם צדיקים.
צדיק על פי תניא, זה ממש לא מי שנולד בבית שומר מצוות.
יש הבדל ענק. אנשים לא בחב"ד, בחסידות אחרות ובכלל, אבל בעלי תשובה אומרים שהם גויים.
זה עניין אחר, אנחנו מדברים כאן.
אם אנחנו לומדים, כן, אם אנחנו לומדים, על זה מוות, לא שמעת שבת מוות, אכלת אוכל לא קשה,
זה, בטח ללא שנה רבה זה לא הזמן להביא את הצדדים האלה, אבל כן, בסדר, אבל אנחנו מדברים רגע על האמת של הדברים.
אז אבל ההבדל, אנחנו מדברים,
אפשר שאלה?
done.
יש לו אתגרים אחרים, ובסופו של... תראי, אני רוצה...
אפשר שאלה?
כן.
למה זה חשוב מי הוא צדיק? למה זה חשוב להיות צדיק בכלל?
שאלה מצוינת. אני חושבת...
למה זה חשוב אם נולדתי בבית דתי לתוך הדת, או אימצתי...
היא לא גדלה בבית דתי. תראי, אני מסכימה איתך, אני באותו ראש כמו שלך.
אני חילונית גמורה. אני חילונית גמורה.
אלק גמורה. הכל טוב, הכירתי. אני אגיד לך יותר מזה. אני אגיד לך. דווקא מהמקום שבו את נמצאת, הסוגיה כאן היא לאו דווקא איפה כל אחד גדל, אלא השאלה האמיתית היא, מה המשמעות של הרקע האישי שלך על הדרך שבה את חיה את החיים? ועד כמה את חיה את החיים עם לב פתוח ושמח ובוחר במה שאת עושה? ועד כמה את לא? זאת בעצם השאלה. עכשיו, כאן השאלה היא בהיבט הדתי כאילו, שהמילה דת אני לא כך אוהבת אותה, אבל אנחנו נשתמש בה בהקשר הזה, וההיבט הדתי הזה בעצם אומר, מי שנולד לתוך זה, יכול להיות שיותר קל לו או יותר קשה לו, והצד השני של המטבע, המטבע היא אותו מטבע. מי שיותר קל לו בפועל לתרגל את זה, יותר קשה לו להתלהב מזה.
הבנתי אותך.
Okay. ומי שיותר מתלהב מזה, הוא צריך להתמודד על, על, על היישום של הדברים. אוקיי? Okay? וכל okay. אחד מהם זה אתגר, וכל אחד מהם זה ניסיון.
עבודה שונה. אחרת, קשה, לא
רציתי כלום. אבל זה לא רק שזה ניסיון ואתגר, מעבר לזה אני רוצה לומר...
אני לא אמרתי שזה יותר קשה וזה יותר...
לא, 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 אבל אני רוצה לומר משהו נוסף, אבל אני רוצה לומר משהו אחר, אני רוצה להגיד משהו אחר, שלפעמים יש לנו בראש איזושהי מחשבה שכל מי שגדל ברקע מסוים, זה הניסיון שלו, ומי שגדל ברקע אחר זה הניסיון שלו, ואני רוצה לבוא ולומר, זה באמת לא משנה איפה הייתי בגיל 5 ואיפה את היית בגיל 5, מה שהרבה יותר משנה זה איך אני לקחתי את החוויות שלי, ואיך את לקחת את החוויות שלך, ואיך הן משפיעות עליי ועלייך כאן ועכשיו, וזה יכול להיות במלא צורות, במלא כיוונים. זה לא חד משמעי.
זה לא סותר כמו שאני אמרתי.
נכון, נכון. אני פשוט, ההגדרה הקולקטיבית הזאת, לכאן או לכאן, זה משהו שאני פחות... ואין הנחות.
אבל העבודה שלהם היא גם יכולה להיות שלא נשמע.
העבודה של כולנו היא גם נשמע והיא גם לא נשמע. הקדוש ברוך הוא לא עושה הנחות לאף אחד. כולנו יכולים להתקדם לכל מקום.
הוא רואה את הכל ואת כולם.
לגמרי, לגמרי. ולא רק זה, אנחנו חשוב שנזכור בתוך הדיון הזה, שהקדוש ברוך הוא, כמו שאנחנו אומרים בתפילה של הימים הנוראים, אתה הוא יוצרם, ואתה יודע יצרן. הקדוש ברוך הוא זה, הוא בוחן כליות ולב. הוא יודע יותר טוב ממני מה הניסיון שלי, והוא יודע יותר טוב ממני מה הכוחות שלי. ובטח שלי אין שום מקום לבוא ולומר, בגלל שיש לי אולי איזשהו מושג על הסיפור החיצוני של אדם מסוים, משהו על המקום שלו, על המעמד שלו, על המניעים שלו. אנחנו צריכים נורא להיזהר מזה. וכמו שאמרת, לכולם יש עבודה, והקדוש ברוך הוא מדייק לכולנו את העבודה, ואני פגשתי לא מעט אנשים שהם מבית, וההתמודדויות שלהם מאוד מאוד קרובות ודומות לכאלה שהם לא,
ומתחתנים,
ויש את הכל מהכל, נכון, נכון, נכון.
אבל אני דיברת על משהו אחר בכלל, משהו אחר לדם, אני דיברת על ההבדל ועל המהות של עד כמה בן אדם והגוף שלו מתוקן יותר, זאת אומרת, כמה הוא, יש בו הרבה יותר, ככה אני רואה.
תראי, הדבר שהוא אנטיתזה הכי גדולה לקדושה, זה אגו, זה ריכוז עצמי. ומהיכרות, זה חוצה מגזרים. ריכוז עצמי הוא חוצה מגזרים. וזה הסיפור האמיתי. זה הגסות הכי גדולה שיכולה להיות לבן אדם. זה החומריות הכי גדולה שיכולה להיות. זה הדבר שהכי חוסם אותנו, מלהרגיש את הקדוש ברוך הוא, מלהעיר אותו, מלאפשר לו לבוא לגבי ביטוי בחיים שלנו. וזה חוצה מגזרים. זה חוצה מגזרים. ריכוז עצמי זה משהו שפוגש אותנו בכל וריאציה, בכל דרך. כמה אנשים יש, הנה עכשיו הזכרת פה לא מזמן, כמה אנשים יש, הם כאילו גדלו בתוך, והם כולם שקועים עמוק עמוק בהתבצרות הזאת של אני יותר ממישהו אחר. במה בדיוק אתה יותר ממישהו אחר?
אבל הרב שלי אומר ככה, אחרי כל שורה תחתונה, הכל נמדד על התורה במצוות שקיימת. אם אתה נולדת ומגיל אפס, איך שנולדת, אתה מקיים תורה ומצוות, אוכל אוכל כשר ושומר שבת וכולי וכולי וכולי. מה שאת אומרת זה עבודת המידות, זה לא חשוב.
אבל זה אלוקות.
לא, נכון, אבל זה עבודת המידות, זה לא, זה לא שולחן ערוך, זה משהו אחר, זה עבודה שלא נגמרת.
כן, אבל יש גם להפך עבירות המצוות,
אז את מבינה? ההבדל הוא בין בן אדם שאני בגיל 28 התחלתי להדליק נרות, שבת, התחלתי בלי ברכה, לא ידעתי שאתה תגיד גם ברכה, לא משנה, אז יש הבדל שב-28 שנים האלה מישהו אחר, כאילו, את מבינה, עשה עבודה אחרת לעולם ולכל העם ישראל ול...
אני מבינה את מה שאת אומרת, אני מבינה לגמרי.
זה מהותי, אני לא מדברת על עבודת המידות, על כל מיני עניין, זה עבודה שיש אותה לכולם וברוך השם.
אבל זה הסיפור האמיתי. זה הסיפור האמיתי של החיים שלנו, כן? זה הביטול.
אבל הסיפור האמיתי של החיים שלנו, מה שהביא את הגאולה בסוף, זה קיום מצווה. רבי אמר לקרב יהודים, לתת ליהודי לקיים מצווה, כי מצווה גוררת מצווה, וזה, לגאולה יש משקל. רב שלנו תמיד היה לוקח ספר, ושם את הספר, ואומר, בנות, שאתם ירצות למקצוע, כל מצווה נוספת יכולה להשפיע על המשקל, והספר נופל, אומר, וגאולה תגיע.
ומי ערב לך, מי ערב לך, שב-28 שנים הראשונות של החיים שלך, עשית פחות מצוות, למשל, של בן אדם לחברו, ממני.
סבבה, אבל מה, זה, יש, יש אדם לחברו, אבל יש מעבר לזה דברים הרבה יותר בסיסיים, כמו כשרות. שבת,
אני, אני, אבל לא, אבל אני, הסוגיה הזאת היא, 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 היא בעיניי...
על עניין כשרות, אתה יכולה להפוך את כל
השחק. להפוך, לתקן, וכל זה, זה, זה עוד עניין.
לא, אבל זה נורא משמעותי, זה נורא משמעותי. אני פשוט, אני חושבת שכל הסוגיה הזאת של החלוקה המגדרית הזאת, בעיניי נורא בעייתית. היא לא מקדמת אותנו, היא משאירה אותנו במקומות פחות...
מה שהרב שלי לימד אותי, ככה לימדו אותי, וככה אני יודעת, מה ש...
בסדר.
אני... שעומדת מולי אישה, שנראית לא דתייה. אני יודעת שהיא יותר טובה ממנו. כן, נכון, אני לא יודעת איזה מעשים טובים היא עושה. מה מצוות המעשים הטובים, זה שהיא נראית לא דתייה, זה לא משנה יותר
טובה. למה זה משנה?
אני יודעת, אני בטוחה שהיא יותר ממני.
זה לא חשבות. ואז היא מביא אותי לערבה
בשיתוף, ולא לידי התנסות וגאווה.
כן.
וכמה אנשים אמרו לי, את יודעת, לא חכים לי בזה.
כן, לגמרי. אוקיי, אבל בואו נחזור לכאן, ובעצם מה שהשיחה אומרת לנו, מה שהרבי כאן אומר לנו, זה שהדבר החשוב באמת, זה להיות עם התודעה הזאת של הקדושה של התורה. להיות עם תודעה כזאת ברמה כזאת, שהיא באה לידי ביטוי ביום יום שלנו. היא באה לידי ביטוי בהתנהלות. אז כשאדם לומד תורה, והוא לא בחוויה הזאת, הוא לא לומד את התורה מתוך הקדושה של התורה, למשל, הבחורה הדתייה הזאת עושה בגרות בתנך, אוקיי? לעשות בגרות בתנך רחוק מאוד מללמוד עם הקדושה של התורה, הלימוד עצמו הוא מייצר נפרדות. הוא בעצם מפריד בין התורה לבין הקדוש ברוך הוא. הנקודה הראשונה שבה יש נפרדות בסדר ההשתלשלות זה, בעולם הבריאה. ולכן הארי הקדוש כותב שעולם הבריאה מתחיל באות ב' ועולם האצילות מתחיל באות א'. למרות שזה מתאים לכל העולמות. אבל הארי הקדוש בעצם מגלה לנו כאן את הסוד ואומר לנו שימו לב, לימוד התורה כמו שהוא, אם הוא לא מחובר לקדושה של התורה הוא מייצר נפרדות. ונפרדות המשמעות שלה שיכולה להיות שם יניקה לחיצונים. ואז אנחנו בעצם אפילו נותנים כוח לקליפות. מה שאין, כן, כאשר לימוד התורה הוא בהקדמת עניין ברכו בתורה תחילה, אזי התורה נלמדת, מאוחדת בתכלית עם נותן התורה.
כשם שהצילות הוא עולם האחדות, אלוקות בפשיטות ומציאות בהתחשבות. אבל כשאנחנו לומדים את התורה מתוך החוויה, מתוך החיבור לקדושה של התורה, ברור לנו קודם כל שהתורה הזאת היא קדושה. ורק אחר כך אנחנו מנסים להבין אותה. כאן אנחנו מייצרים את האחדות. אנחנו מתקנים את הנפרדות. אנחנו מדגישים את האחדות.
בסדר, בינתיים אנחנו לא מתראות, נכון? עד שאנחנו
אז כשאדם לומד את התורה מתוך המקום הזה, הוא מגיע למקום שבו לאורך זמן עם האפקט המצטבר, הוא בעצם מסתכל על העולם, ומה שנקרא בחסידות הוא רואה אלוקות בפשיטות ומציאות בהתחדשות. כלומר, הדבר הפשוט הוא שיש אלוקות, וזה שיש עולם זה חידוש, שצריך ללמוד אותו. וזאת ההסתכלות בעולם האצילות. זאת ההסתכלות במקום שבו הקדושה שלה, שיש בתורה, בעצם מציפה אותי, שוטפת אותי, והדבר היחיד שקיים זה התורה. הדבר היחיד שיש זה אלוקות. כל דבר נוסף שיש בחיים, בואו תספרו לי על זה, בואו נראה מה זה אומר, איך, למה וכמה. עכשיו אנחנו נראה את ההבדל גם באדם. אמרנו, זה ההבדל בתורה. אמרו חז"ל, זכה נעשית לו סם חיים. לא זכה נעשית לו סם המוות. וזהו עניין, אנחנו בדיוק מדברים על זה, וזהו עניין ב' לשון ברכה, וא' לשון ערירה. כאשר לימוד התורה על ידי האדם הוא באופן של זכה, באופן זך, שתחילה נרגשת בו קדושת התורה, ועניין זה הוא אצלו א' בתורה, אזי ישנו גם עניין הב' ברכה נעשית לו סם חיים, אבל כאשר לא זכה. כשההבנה וההשגה שבתורה היא אצלו א' לתורה, ונעדרת בו בחינת זכה, וקדושת התורה, עניין א' שבתורה לאמיתתו, אזי מתקיים בו רחמנא ליצלן, עניין א' לשון הרע, נעשית לו סם המוות. כשאדם הוא מזוכח, הוא לא מרוכז בעצמו, הוא לא חווה את עצמו כמרכז העולם, והשכל שלו ישפוט אם משהו קיים או לא קיים, אם משהו נכון או לא נכון, הוא מחובר לקדושה של התורה, עוד לפני שהוא לומד את התורה, אז התורה היא ברכה בשבילו. אבל אם הוא לא מספיק מזוכח, אם הוא לא זכה, והכל יושב על השכל, והשכל שלו מחליט מה התורה, איפה התורה צודקת או לא צודקת, איפה זה נכון או לא נכון, אז זאת יכולה להיות כללה מאוד גדולה, ואז התורה נעשית לו סם המוות. בעיקר. אני בוחרת ללמוד את השיחה ולבדוק איפה זה כאן, בסדר? לא על הדתיים ולא על הלא דתיים ולא על הכלום, זה לא רלוונטי. זה לא רלוונטי, אני יכולה לבנות כאן מגדלים פורחים באוויר על מה זה אומר עלייך. אבל הקדוש ברוך הוא יודע אותך, לא אני יודעת אותך. ואם יש לי תיאוריות שלמות עלייך, אז מה? ספקולציות? אני יכולה להביא לי כאן אלף ספקולציות, מה זה אומר לגבייך, אז מה? אז זה פוקוס חיצוני, וזה מוציא אותי מהעבודה הפנימית שלי, ואני כאן כדי לעבוד. אז אני לא פחות אוהבת לחפש איפה זה נוגע לאחרים. ג', על מנת שהתורה תפעל פעולתה בעולם, שיהיה ניכר ומורגש שיש בעל הבית לבירה הזו. אמרנו שהתורה גם משפיעה בסופו של דבר על העולם. איך אנחנו... מי צריך להשתיק פה?
אוי.
עצמי. כן, אבל אין לי פה שמות. אז שנייה.